פרופסור לירן הירש, הפודקאסט. שיחה פתוחה על הריון ולידה. פרופסור הירש מארח מטופלות לשיחה מקצועית אישית. והפעם, הריון לאחר טיפולי פוריות, עם יובל ססון שבי.
אז שלום לכולן, אני פרופסור לירן הירש, וברוכים באים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו, בנושא הריון, לידה ומעקב הריון בסיכון גבוה. הייחוד של הפודקאסטים שלנו הוא שאנחנו בעצם משלבים גם את הקשר האישי וגם את החוויות האישיות של אנשים עם הידע המקצועי, ובעצם נותנים לכם את התמונה המלאה, גם הצד הרפואי, אבל גם חוויות אישיות של אישה שחוותה בעצם את הנושא הזה. אז נמצאת איתי היום יובל ססון שבי.
היי.
שהיא יוצרת תוכן ובעלת עסק לייעוץ וניהול של סושיאל, וגם אמא של ארי.
הכי חשוב, אמא של ארי.
נכון, זה תואר מאוד קשה, ובטח היום כשאנחנו מדברים בפרק שלנו, שנדבר קצת על היריון וטיפולי פוריות, טיפולי פוריות שמובילים להיריון, מה לעשות מבחינת הבירור של טיפולי פוריות. אז הנושא של היריון זה בעצם אולי איזושהי מטרה שלא כולם מגיעים אליה בצורה קלות כמו שחושבים.
וואו, לגמרי, האמת שהיה זה שלב שאני חשבתי שזה כבר לעולם לא יקרה לי.
עד כדי כך.
כן, לא יכולתי לדמיין את זה יותר, פשוט חשבתי שזה כבר לא יקרה.
תגידי, כשאנחנו מדברים בעצם, לפחות מבחינה מקצועית, או כשאנחנו אומרים מתי להתחיל בירור, לזוג שיש לו קשיים להיכנס להיריון, שלא מצליח להיכנס להיריון. אז אנחנו יודעים, אפילו סטטיסטית, לא מדבר רעיונית, כי בסוף כל אישה יכולה לחוות את הקושי להיכנס להיריון, אפילו אחרי פעם, פעמיים, שהם באמת חיכו לזה,
נכון.
וזה לא קרה.
נכון.
אבל אפילו מבחינה רפואית שאנחנו מדברים, אנחנו יודעים שמבחינה סטטיסטית, זוג שמנסה להיכנס להיריון, בערך אחרי 3 חודשים, 50% מהזוגות ייכנסו להיריון. מה קורה אחרי שנה? אחרי שנה צפוי ל-85% מהאנשים ומהזוגות להיכנס להיריון, ואחרי שנתיים, מה-15% שנשארים, אז חצי כן ייכנסו להיריון. בגלל זה לפחות מבחינה רפואית, אנחנו ממליצים אחרי שנה, לרוב אנשים, בטח עם הגיל שלהם הוא יחסי צעיר.
כן, מכירה את ההמלצה.
כן, לנסות אז לעשות איזשהו בירור להיכנס להיריון. אבל זה לא הצד הרגשי. כי
נכון.
יכול שאחרי הפעם הראשונה שניסית באמת.
נכון.
אז מה קורה אז?
אז גם אחרי הפעם הראשונה והשנייה והשלישית והרביעית והחמישית, כאילו גם היה קשה. או לפני הטיפולי פוריות. כי כשרוצים מאוד אז רוצים. וככל שהזמן עובר ברור שזה יותר קשה, ואתה מבין כאילו שהקשיים שעכשיו מתמודדים איתם הם הרבה יותר גדולים ממה שהיה בהתחלה. אבל כן, אחרי בערך שנה שניסינו לבד, אז החלטתי, אני החלטתי, כי אני אומרת, אני כי הוא כמובן היה בהכחשה, אני החלטתי שאנחנו לוקחים את זה הלאה והולכים לבדוק מה קורה, כאילו אם יש משהו לא בסדר.
אז באמת, ההמלצה, לפחות מהצד הרפואי, זה אחרי שנה לרוב אנשים, לעשות איזשהו בירור ראשוני של היפריון. צריך לדעת שלא צריך לעשות, זה לא דברים מאוד מאוד משוגעים, וזה לא דברים מאוד מאוד קשים בדרך כלל, בדרך כלל מתחילים כאילו מהדברים הכי בסיסיים. הולכים בעצם לרופא שמתעסק בנושא פוריות, שואל שאלות כלליות לגבי אורח חיים, ולגבי המצב, ולגבי ההיסטוריה, ובעצם הדברים הרגילים שאנחנו גם כרופא נשים שמתעסקים בהיריון בסיכון גבוה, או בעצם כל רופא, קודם כל צריך לדבר עם הזוג ולהבין איפה הוא רואה אם יש דגש על הבעיה עצמה.
כן.
אבל אחרי שבעצם עשינו את התשאול, ואם מצאנו או לא מצאנו איזשהו משהו מיוחד, כמובן שמתמקדים בו, אבל אם לא מצאנו, יש בעצם כמה בדיקות בסיסיות שאותם בעצם אנחנו רוצים לעשות. דברים הגדולים הם בעצם קשורים לסיבות המרכזיות לירידה בפריון או לאי-פריון. כשאנחנו מדברים בעצם על למה זוגות לא מצליחים להיכנס להיריון, אנחנו מדברים בעצם על 3 פקטורים. פקטור אחד זה הפקטור של האישה, זאת אומרת, זה הצד של האישה. הפקטור השני זה הפקטור של הגבר, וצריך לדעת שאי-פריון מסיבה נשית או גברית, הם די שווים מבחינת השכיחות שלהם.
וואלה,
עוד שהרבה פעמים נשים לוקחות על עצמם את זה שהן לא נכנסות להיריון.
נכון.
זה סך הכל, מבחינת אחוזים, זה די בעיות דומות
מעניין.
מבחינת השכיחות. ותמיד אנחנו נשארים בסוף, אם עשינו בירור שלם ולא מצאנו כלום, ויש פקטור שאולי הוא הכי קשה אולי להכיר אותו. הלא מוסברים.
כן.
כי הלא מוסברים זה אומר, רגע, אז למה לנו זה לא? למה, כאילו, מה בנו לא בסדר?
ואתה יודע מה הכי מעצבן ולא מוסברים? לא שאנחנו לא מוסברים, אבל מה שהכי מעצבן, שאומרים, כן, רק תשחררו. תירגעו, אל תחשבו על זה, צאו לחופשה, שכמובן גם את זה אמרו לנו, ותקלטו. כי הרי אתם לא מוסברים, אין לכם שום בעיה. זה הכי מעצבן.
אז את אומרת, טיפ לרופא אנשים, לא להגיד לכם, צאו לחופשה ותירגעו.
לא, זה מעצבן, טיפ לחברים, טיפ למשפחה. כאילו קיבלתי את זה כל כך הרבה, גם אחר כך שכבר גילו איזושהי בעיה אצלנו, אצלי, עדיין קיבלתי את זה. כאילו גם אחרי שנכנסתי להיריון, זה היה כזה, הנה רואה, יצאתם לחופשה. לא, עברנו כמה שנים מאוד מאוד קשות, גם הרופא וגם הסביבה, מאוד חשוב לא לגרוע מהחוויה הזאת. זאת אומרת, זו חוויה לא קלה, זו חוויה לא פשוטה, וצריך המון התמדה, וזה כיף שיש איזושהי הכרה בזה. כאילו להגיד, אוקיי, את רק צריכה לצאת לחופשה והכל להסתדר, זה מאוד 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 מקטין, ומבאס, כאילו כזה.
אוקיי, אז הטיפ הראשון בעצם לרופא הפוריות, או לכל מי שמתעסק בזה, או כל מי שמלווה, או בסביבה של זוגות שיודעים שאולי יש להם איזה בעיות,
כן.
לא להקטין בעצם את הסיטואציה.
כן.
אני חושב שזה מאוד חשוב, כי אנחנו מחפשים סיבות רפואיות, ויכול להיות שאולי גם המושא הזה לא מוסבר, זה כאילו משהו צריך לקראת אותו בזה שאנחנו עדיין לא יודעים מה הסיבה.
נכון.
אנחנו עדיין לא יודעים מה הסיבה, אבל כנראה שיש בעצם איזה משהו. אז באמת לפעמים זה גם רק עניין סטטיסטי, כי הרי אמרנו שגם אחרי שנה, 15% מהזוגות לא יכנסו להיריון, אבל אחרי שנתיים כבר חלק מהם כן יכנסו להיריון. יכול להיות שבאמת זה עניין סטטיסטי של זמן.
כן, יכול להיות שהכל בסדר, טוב.
יכול להיות שהכל בסדר, אבל צריך לדעת שלכל זוג בסוף יש גם את הזמן שלו ואת הרצון שלו להיכנס להיריון, וקשה מאוד היום לעמוד בפרץ ולהגיד, לא, לא נעשה לכם שום ברור, לא נעשה לכם כלום, כי לא הגעתם לשנה או שנה וחצי או שנתיים או כמה זמן שקבענו, אבל גם צריך לדעת מהצד השני שכן צריך לנסות להרגיע ולהגיד, אוקיי, זוגות שבאים אולי בשלב מאוד מאוד מוקדם, גם להגיד להם, תקשיבו, להגיד להם את הסטטיסטיקה, להגיד להם שצפוי, שיהיה בסדר עם הזמן, לא ברמה של תירגות, אתם לא שווים, כלום, מה שאתם חושבים לא חשוב, אלא כן בעניין של הרפואה יודעת להגיד שרובכם תיכנסו להיריון, אז בואו ניתן לזה עוד קצת זמן, ובאמת כשיגיע הזמן, אז נעשה את כל מה שצריך. אבל...
וכל מה שאתה אומר, אגב, אני חושבת שזה חשוב לסביבה, כי אחד הדברים הכי חשובים בטיפולי פוריות וכל העניין הזה, זה באמת סביבה שגם היא מבינה ולא אומרת צאו לחופשה, אבל אני זוכרת כאילו שבזמן שהיינו בטיפולים, אז הייתה רק מישהי אחת מאוד מאוד חכמה, שאמרה לי, תשמעי, אני יודעת שאת כבר בתוך זה 3 חודשים, וזה נראה לך המון, אבל תדעי לך שטיפולי פוריות זה ריצות למרחקים ארוכים. ואני כאילו בראש שלי אמרתי, טוב, אנחנו מתחילים IVF, אני נקלטת. כאילו, מה הסיכוי שלא? מכניסים לי את זה לתוך הרחם. אבל זה לא המצב. ואני חושבת שתמיכה וניסיון של הסביבה יכולים מאוד מאוד לעזור בכל המצב הזה. גם אנחנו יודעים אני חושבת, אנחנו יודעים ש... לא הייתי ממונה, אבל בוא נגיד, אופטימיות והירתמות, יש להם איזושהי השפעה. בטוח יש לזה איזשהו...
אני חושב שכל דבר ברפואה, גם כל המחלות שהן חשוכות מרפא, והדברים היותר קשים, בסוף, יש בסוף את הנפש שהיא, כולנו יודעים שהיא קשורה להרבה דברים אחרים,
שמשפרת.
נכון, יש המון סיפורים. גם זה שאנחנו לא יודעים הכל בעניין הזה, אבל המטרה שלנו זה לעשות איזשהו בירור ראשוני לזוג שמגיע ויש איזשהו בעיה, ואנחנו לא מצליחים לעלות עליה ולא יודעים למה לא נכנסים להיריון, לעשות איזשהו בירור ראשוני בהתייחס לפקטורים השונים. אז אם זה רוצים לדעת ולחסות את הדבר הכי בסיסי בהקשר של הגבר, מה שאנחנו עושים זה בדיקה די פשוטה, שנקראת בדיקת זרע.
כן.
יש כל מיני כללים, כמה זמן בעצם אסור לתת זרע לפני זה, וכמה מהר הדגימה צריכה להגיע למעבדה.
מאוד מהר, נכון, ספוילר.
מאוד מהר, כי בעצם הזרע מתחיל ומתפייד לו, בעצם כל המדדים שאנחנו רוצים לכם נעלמים, אבל בגדול זה בדיקה שהיא יחסית פשוטה, ובעצם נותנת לו תחושה די טובה, ונותנת לו מידע די טוב לגבי היכולת של אותו הזרע להפרות אחר כך איזושהי ביצית. מצד של האישה, כמובן, בגלל שהמנגנון של כניסה להיריון רובו קורה אצל האישה, והיא החלק המשמעותי, יש כמה דברים שקשורים לזה. אחד, זה הנושא ההורמונלי. בשביל שיתקיים הריון, אנחנו רוצים שההורמונים בגוף יהיו מבוססים בצורה טובה, שהביצית, שהזקיק גדול יגדל, שהוא יוכל, שהזקיק יבייץ, שהביצית תצא ותגיע לרחם דרך החצוצרה, שזה גם תהליך. כן. למה דווקא שהביצית תגיע לחצוצרה ולא לכל מקום אחר? שהחצוצרה תוכל להעביר ביציות או את ההיריון עצמו בצורה מלאה. אחר כך שהרחם יוכל להיקלט כי הרירית שלו מספיק טובה, והרחם מוכן ואין לו שום פקטורים או גורמים שם שיכולים להפריע. ובגלל
מערכת מורכבת.
בגלל שהמערכת הנשית היא יותר מורכבת, צריכים כל כך הרבה דיוק, אתה מתחיל לחשוב איך זה שבכלל נכנסים להיריון, לא עם כל הדברים שקורים, אבל איכשהו זה קורה.
איכשהו
זה קורה, אז בעצם לאישה יש לנו יותר בדיקות, וגם זה צריך להבין. כי כאילו, טוב, הגבר בא, נתן בדיקת זרע, סיימת את העניין,
זה גם קצת מקשה, כאילו, אנחנו שניים בזה, אבל בתכלס, הרוב הוא על האישה. ממש הרוב. גם אפילו אם הולכים כבר ל-IVF, כאילו, מה הגבר עושה? הוא לא ממש נמצא באיזשהו הליך רפואי, מלבד לתת זרע.
נכון, אז אז עוד לפני אפילו שמגיעים ל-IVF, אז גם באמת הבדיקות המקדימות, שאנחנו בעצם אומרים הבדיקות לזוג הלא פורה, אנחנו עושים כמה בדיקות. אם זה מבחינת האם יש ביוץ, האם המערכת ההורמונלית עובדת, עושים בדיקה שנקראת פרופיל הורמונלי. זה בדיקה דם שהיא יחסית פשוטה, נותנים אותה ביום השני, השלישי, לווסת.
נכון, אני זוכרת.
צריך לתת אותה אחרי שהתירה כמה שעות, כי אחד הבדיקות שם זה שנקרא בדיקת פרולקטין, צריכים, היא משתנה עם מיד התעוררת, או שעברו כמה שעות, אבל מעבר לזה, יש כמה בדיקות הורמונלי שבודקים, רק לראות, בודקים לזה את הרזרבה השחלתית, ובודקים שאין איזה בעיה הורמונלית משמעותית, שאולי היא הסיבה לאי-פריון. בחלק השני, אמרנו שהרי, אחרי שהביצית יצא, צריך לראות בעצם שהיא עושה את המסלול כמו שצריך, אז בעצם הפקטור, אנחנו קוראים לזה הפקטור המכני, נשים לבדוק שגם החצוצרות הן פתוחות, בעצם יכולו לקלוט את הביצית, וגם הרחם הוא תקין מבחינת זה שהוא יכול לקבל את הביצית בצורה טובה, ויכול לקבל את ההיריון בצורה טובה, והוא ישתרש שם כמו שצריך.
כן, שם הייתה הבעיה שלי.
במה?
הבעיה הייתה מכנית בעצם, אחרי בעצם שהיינו, עשינו כמה טיפולים של הזרעות, שזה בעצם השלב הרך יותר, אפשר להגיד, הפשוט יותר, שעושים במרפאה, הן לא צלחו, והן מליצו לנו ללכת לעשות בדיקה קצת יותר משמעותית, של צילום רחם, שזה באמת בדיקה לא הכי פשוטה, אבל...
אני אגיד רגע, קצת כן. על צילום רחם, ש... כשאנחנו בעצם רוצים להעריך את הרחם והחצוצרות, אנחנו צריכים לבדוק גם את החלל של הרחם, שזה הרבה פעמים אפשר גם לראות באולטרסאונד שהוא נראה בסדר, אבל בשביל להעריך את החצוצרות, אנחנו בעצם צריכים לראות האם משהו יכול לעבור דרך החצוצרה. בדרך כלל מזריקים איזשהו נוזל, אז צילום רחם זה בדיקה אחת, שנחשב בדיקה שהיא קצת יותר ישנה היום,
לא, עשיתי את הבדיקה החדשה, היא גם לא פשוטה, עם קצף.
נכון, זו בדיקה השנייה, אז בוא נגיד שהבדיקה המקורית, שהייתה צילום רחם שהיו עושים אותה הרבה שנים, זה ממש בדיקת רנטגן, שמזריקים איזשהו חומר רנטגן, שהוא היה מאוד לא נעים לנשים, כי מכניסים איזשהו צינורית לתוך צבא הרחם, כדי שהם יזריקו את החומר הזה, הוא בעצם יעבור דרך החצוצרות, ואז כמו בצילום רנטגן, רואים האם המבנה של הרחם תקין, האם החצוצרות פתוחות, ואיך החומר הזה מתפזר באגן, בשביל להגיד אם יש דבקויות או דברים כאלה. היום יש בדיקה אחרת שעומת תספרי לי עליה, אבל אני אגיד לך את, את החלק האישי. לפחות מהבחינה הרפואית, היא נראית קצת יותר קלה להרבה נכון. נשים, ככה אנחנו מתרשמים, כי בעצם דורשת אולטרשן, ואז לפה היא לא של חומר ניגוד, אלא מים, ואז לא צריך קרינה של רנטגן. והרבה פעמים הרבה נשים אומרות שהיא לא כואבת בצורה משמעותית, לפחות אלה שיושבו את זה לצילומי רחם.
תראה.
אבל זה כבר משהו אישי.
אני חושבת שזה גם תלוי, אני חושבת שהבדיקה שלי פשוט הייתה אולי קשה, כי ניסו לפתוח חסימות, יכול להיות שזה קשור לזה.
יכול להיות.
הייתה גם מאוד מאוד ארוכה, אמרו לי, את כן, את רבע שעה יוצאת מפה, זה לא היה רבע שעה. אבל כן, זה חשוב, כאילו, אני גם רציתי להגיד, חשוב לי גם להגיד, שבעצם לפני שהתחלתי את כל הטיפולים האלה, ואת כל הבירורים האלה, לא היה לי מושג שיש כל כך הרבה פקטורים שכאילו יכולים להשפיע בעצם על הפוריות. נכון, ידעתי רחם, חצוצרות, אבל לא הבנתי שיש, שבאמת כאילו יש דברים מאוד ספציפיים שיכולים כאילו להיפגע. ועוד משהו שהיה לי חשוב להגיד לגבי הצילום רחם, זה שכשהייתי צעירה, מאוד צעירה, בת 18 בצבא, היה לי איזושהי דלקת בשתן. איכשהו זה כנראה הסתבך, הייתי בצבא, ובסופו של דבר הגעתי לאיכילוב, ואמרו לי, אוקיי, יש לך דלקת באגן. טוב, השפזו אותי איזה יומיים שלושה, יצאתי הביתה עם איזה שבועיים אנטיביוטיקה, אחר כך קיבלתי עוד שבועיים אנטיביוטיקה, אבל לא חשבתי על זה יותר מדי, זאת אומרת, לא, כאילו, אוקיי, מה זה אגן? כאילו, במותניים? כאילו, מה זה אומר? לא, לא על שמץ של מושג. 10 שנים אחר כך רק הבנתי שהדלקת באגן הזאת הייתה בעצם דלקת, כאילו, במערכת הרבייה. זה כאילו היה נפילת הסימון מטורפת בעיניי, ומאז אני ממש מקפידה להגיד, גם אצלי באינסטגרם, וגם כאילו לכל מי שאני מכירה, בנות משפחה צעירות יותר וכאלה, זה מה שזה אומר, כאילו דלקת בשתן יכולה להוביל לדלקת באגן, וזה קשור למערכת הרבייה, זה חשוב, כי זה מה שעשה לי את ה... לא דיברנו על זה, אבל מה שלי יש בעצם, זה הצטלקויות וחסימות של החצוצרות, של השחלה.
כן, אז בעיקר בעצם כשאנחנו מדברים על דלקות באגן, זה נושא חשוב, כי כאילו דלקות באגן, האמת זה לא בדיוק דלקת בדרכי השתן, זה איזשהו דלק, בגלל שבסוף האגן ומערכת הרבייה הנשית והשתן די קרובות, אז לפעמים זה יכול אולי להרגיש בצורה דומה, רק שלא יצמח חיידק בשתן. זה נובע מכל מיני פקטורים שונים, יש גורמי סיכון שונים, פשוט הדלקות באגן האלה, החשיבות זה לזהות אותם, זאת אומרת, שיש לה כאבי בטן חזקים, או הפרשות בצבעים כאילו פחות כזה, צבעים מוגלתיים, צריכה להיבדק לזה, כי הרבה פעמים אנחנו יודעים שדלקת באגן, שהיא תהיה לא מטופלת, או שהיא מטופלת באיחור, הדברים לא יכולים להוביל לזה, שיהיו בעצם את ההצטלקויות ואת החסימות האלה במערכת הרבייה.
נכון, אז חשוב יודעים... לצעירות ממש ממש להבין את זה ולדעת את זה, כי זה באמת מאוד משמעותי, זאת אומרת, זה יכול, 10 שנים אחרי זה השפיע לי על בעצם כשרציתי להביא ילדים לעולם.
נכון.
אם הייתי יודעת, אולי הייתי לוקחת את זה אפילו קצת יותר ברצינות, ואולי, לא יודעת, אולי לוקחת את האנטיביוטיקה יותר בקפידה, לקחתי אותה, אבל כאילו לא הבנתי את המשמעות.
נכון, נכון, אני מסכים שבאמת חשוב, גם מהצוות הרפואי, להסביר בעצם, אוקיי, יש פה חשד לדלקת באגן, אני חייב להגיד, שלא תמיד אנחנו יודעים בדיוק אם יש דלקת באגן, לפעמים אנחנו רק חושדים, כי אין לנו בדיקה חד משמעית, איך אנחנו הרופאים יודעים שיש דלקת באגן, כשאישה באה עם כאבי בטן תחתונה, או עם הפרשות, לפעמים אפילו אין חום או משהו כזה, יכול להיות שיהיה חום, אבל לפעמים אין חום, בעצם בבדיקה, כשאנחנו עושים בדיקה נרתיקית, בדיקה גניקולוגית, מה שאנחנו רואים שם, זה כשנוגעים בצוואר הרחם, ובעצם מזיזים את הרחם, זה מאוד מאוד כואב, האישה ממש כאילו קופצת דווקא, בשלב הזה של הזזת הרחם, ובעצם זה אומר שהדלקת עצמה ממוקמת ברצועות האלה, או באזור הרחם או בסביבו, ולכן זה מאוד מאוד כואב, כשלא נוגעים ברחם זה בדרך כלל פחות כואב, וזה מה שבדרך כלל החשד שלנו, אין הרבה פעמים תרביות שלוקחים, ואין דברים מאוד מיוחדים. אז יש גורמי סיכון ויש את הבדיקה עצמה. ומספיק, ובגלל שאנחנו יותר רופאי נשים, מודעים לחשיבות העתידית גם, ולא רק לחשיבות של מה יקרה בדלקת עצמה, שאולי אפילו תעבור לבד. אנחנו יודעים שהדלקת באגן בעתיד יכולה לגרום לאי פריון מכני, מה שנקרא שתהיה איזשהם חסימות, הידבקויות, שיכולים לפגוע בחצוצרה, ובזה שהיא לא תוכל להעביר בעצם את ההיריון. אנחנו מקפידים מאוד לתת אנטיביוטיקה, ולפעמים גם להרבה זמן, כדי לוודא שכמה שפחות שאריות יהיו בעצם מהתקופה ההיא.
כן. טוב, אז קלירלי זה לא הצליח לגמרי איתי.
נכון, זה לא תמיד מצליח, זה גם מה שצריך לזכור.
גם יכול להיות שבאתי באיחור, גם בגלל שהייתי בצבא וזה, אבל כן הייתי רוצה כאילו שידעו את זה, שזה מאוד, שזה קריטי.
נכון, אז באמת הדברים האלה, אם מישהי כאילו שומעת או משהו כזה, ויש לדברים כאלה, כן צריך ללכת להיבדק.
לקחת את האנטיביוטיקה עד הסוף,
כן, נכון. לא כל כאבי בטן קטלים, ולא כל דלקת בשתן יכול לפגוע בפוריות, אבל אם בעצם מדובר לא בדלקת בשתן, אלא בדלקת באגן, עם הסימנים שאמרתי וזה, צריך להיבדק. ואם רופאים בודקים וחושבים שזה כן קשור, לקחת האנטיביוטיקה ולהקפיד, כי זה יכול בעצם להשליך גם בהמשך. למרות שעוד פעם, רוב אנשים, גם אם אין דלקת באגן, צריך להגיד, יהיו פוריות, והכל יהיה בסדר.
ברור. אני פשוט נפלתי בסטטיסטיקה הלא טובה.
נכון, זה יכול לקרות לפעמים, אבל מה עושים אז?
מה עושים אז? IVF.
אז בעצם זה תלוי, כשאנחנו מדברים על טיפולי פוריות, כשכבר מצאנו איזושהי בעיה, אנחנו בעצם תמיד השאיפה שלנו להתחיל מהקל אל הכבד מבחינת הטיפולים. כי אנחנו עוסקים שכל טיפול, ככל שנעשה אותו בצורה יותר כאילו אגרסיבית, יש גם השפעות על האישה, זה גם פחות נוח, הזרקה של הורמונים במינונים גבוהים, זה גם לא בריא וגם לא טוב, כי זה יכול לגרום לשינויים בגוף של האישה, אז אנחנו מנסים להתחיל מהקל הכבד. אבל מאוד חשוב בעניין הזה להבין מה היה הפקטור שלדעתנו הוא משפיע על הפריון. לדוגמה, אם הבעיה היא בעיה שקשורה לביוץ, זאת אומרת, אישה אין לה מחזורים סדירים, הדבר הזה מלמד שכנראה אין לה ביוצים כל חודש. מה שנצטרך לעשות בשביל לפתור את הבעיה, לפחות בשלב הראשוני, זה לנסות לגרום לתת לה איזשהם הורמונים שיעזרו לבייץ, או לעזרו לסדר את המחזור בצורה שהיא תבייץ כל חודש. ויכול להיות שאם זאת באמת הייתה הבעיה, זה גם יפתור את הבעיה. מהכיוון השני, אם יש לנו זוג שהסיבה שהם לא נכנסים להיריון, זה בגלל שכשהגבר עשה בדיקת זרע, אנחנו רואים שאין לו אף זירונים שהם מתאימים בעצם להפריה, אז לא יעזור שניתן תרופות להשרת ביות לאישה.
כן.
כי אנחנו צריכים משהו אחר, ולכן יכול להיות שדווקא שמה, נחפש זירונים בצורה קצת יותר ניתוחית, או שאולי אם כן נמצא זירונים, נעשה טיפולי פריות בעצם אישור מסוג הפריה חוד גופית, כזה IVF, ואז את הזרע היחיד שנמצא, או מספר מועט, נוכל לוודא שהם באמת פוגשים את הביצית.
כן.
בהקשר של הפקטור המכני, או נושא של הידבקויות, צריך לדעת שהכל שאלה, האם אנחנו חושבים שיש או אין מעבר בכלל. כי אם אנחנו חושבים שאולי רק חצוצה אחת היא חסומה, והשנייה פתוחה, יש היגיון בלהגיד, אוקיי, בואו נעשה דברים יותר קלים. כמו נגיד השראת ביוץ, נגיד, אוקיי, נגיד אולי כל חודש, אולי זקיק, נגיד שכל חודש יש לך ביוץ. כי המחזורים שלך סדירים. אז זה יכול להיות שפעם זקיק בחודש אולי לא מספיק מבחינה סטטיסטית. אז אני אתן לך עוד קצת הורמונים, בשילוב אולי עם הזרעה, כדי באמת לקרב את הזרע והביצית כמה שאפשר יותר ביחד, בלי מכשולים אחרים בדרך, ואז במקום כל חודש יהיה לך שלושה זקיקים, אולי אחד מהם ייקלט ותצליחי. אבל אני דוגמה אישה אחרת, שעשתה נגיד צילום רחם, או איזושהי בדיקה, שנקרא הידרוסון, או בדיקה שבודקת את החצוצרות, ורואים שהחצוצרות חסומות לגמרי, אין שום מעבר, ברור שאין סיבה לבזבז הזוג הזה את הזמן עם הזרעות, כי כמה שהזרע לא יגיע, הוא לא יפגוש את הביצית, כי יש חסימה בדרך.
אז זה מה שאמרו לנו בעצם.
שאין בכלל סיכוי?
אמרו, אין מעבר של נוזל, ניסו גם לפתוח את זה, את החסימות, שחלות דבוקות, אין מעבר של נוזל בחצוצרות, אין לך סיכוי, לך איתה CIVF.
אוקיי, אז בסופו של דבר צריכים לזכור שגם אנחנו הרופאים עובדים על הרבה דברים שקוראים סטטיסטיקות,
כן.
וגם אנחנו הרבה פעמים זה תלוי בפקטורים נוספים. לדוגמה, גיל האישה. זאת אומרת, אישה אולי צעירה, נגיד, את יודעת מה, אנחנו לא בטוחים שזה חסום ב-100%, בואו נעשה אולי מחזור 2 של השראת ביוץ ומשהו יותר מתוזמן, ואם זה לא ילך, אז נעבור ל-IVF. אישה שאולי בגיל יותר מתקדם, שאנחנו גם לא רוצים למשוך לה את הזמן, כי היא רוצה, כי אנחנו מפחדים שהפרות שלה גם תהיה מושפעת מדברים אחרים, נגיד, אוקיי, לא נעשה פה דברים כאלה, ישר נעבור לטיפולי פוריות כדי להרוויח לך את הזמן והדברים אחרים. זאת אומרת, חשוב מאוד גם לדבר האישה, גם להבין כמה היא רוצה כבר להתקדם, וגם לחשוב עד כמה אנחנו בטוחים בהבחנה כן או לא, כי לפעמים דברים יכולים להשתנות.
אז יש נקודה גם כאן. בזמנו, כי הייתי כל כך הולך להוטה, אני חושבת כמו כל אישה שרוצה להיכנס להיריון, כאילו הייתי מוכנה לעשות הכל, כל הזמן, מה שצריך. אם למשל לא היו מגלים באמת את הבעיה המכנית, אני הייתי מסתכלת לאחור, כאילו לבנות אחרות, אומרת, תנסו קודם את הדברים הקלים יותר. כי זה באמת תהליך לא קל, כאילו, הוא עוברים אותו, בסדר? כולם עוברים את זה, ובסופו של דבר מקבלים הריון, ומקבלים ילד, ויש happy ending, אבל כדאי לנסות קודם את הדברים הקלים.
נכון, אז זה באמת...
אני רואה הרבה שישר כאילו הולכים ל-IVF, אפילו לא עוברים בהזרעה.
אז זה באמת, את יודעת, אז גם פה חשוב שנדע, אמרנו, כל מקרה לגופו, צריך להבין למה זוג מסוים אמרו להם לכו ישר ל-IVF וכמה לא, אבל באמת אני חייב להגיד שמפחות מהצד שלנו הרופאים, אנחנו מעדיפים באמת ללכת קודם עם הדברים היותר פשוטים אם אפשר, אבל אנחנו מצד שני גם לא רוצים למשוך זוגות כשאנחנו חושבים שהסיכוי שלהם, נקרא לזה בצורות היותר פשוטות, הוא יהיה פחות טוב מכל השיקולים שדיברנו עליהם, ואומרים, בואו נעבור ל-IVF, כי אז אנחנו יודעים ששם יש לנו יותר שליטה על התהליך, ובעצם כל מה שנשאר זה להוציא ביצית, לעקוף את כל הדרך, כל החסימות באמצע, ולהחזיר אותה כעובר ישר לתוך הרחם.
נשמע ממש פשוט שאתה אומר את זה ככה.
אז האמת, זה תזמורת שעושים אנשי הפריון, שהם לא רק רופאים, הם לבורנטיות, והם אחיות, ובעצם אנשי אולטרסאונד, בעצם זה משהו מאוד, זה נראה פשוט, אבל זה משהו מאוד מאוד מסובך,
אנחנו גם יודעים היום שזה לא כזה פשוט, כי יש גם תקלות בדרך לפעמים.
נכון, אבל בגדול, רוב המקרים, כאילו, הכל די מתוזמן ודי עושים את זה, אבל זה בעצם עבודת צוות של הרבה אנשים מתחום הרפואה ומתחום הסיעוד ומכל התחומים האחרים, המדעניות והאמבריולוגיות, אלה שבעצם עוזרות להחליט איזה עובר מחזירים, שזה גם משהו שמגיעים את כל הפוריות.
וואי, תורה נראה לי בפני עצמה מטורפת.
נכון, אז כולם בעצם עובדים ביחד, אבל בסוף הם עובדים ביחד בשביל גם לעקוף את המערכת שאנחנו חושבים אולי אם נעקוף אותה ונשביר ישר עובר לתוך הרחם, היא תהיה יותר טובה. מצד שני, אנחנו גם רוצים להגיד, רוצים להחזיר את העוברים היותר טובים, כי אם כבר כשהחזרנו, אחרי שזה משתרש ברחם, אנחנו רוצים שאלה שיש להם את הכי הרבה סיכון. אז דיברנו על זה שיש כמה סוגים בעצם שעושים את העליית מדרגות האלה בטיפולי פוריות, הדברים היותר פשוטים מדברים על הזרעות, השראת ביוץ, ודברים שהם בעצם הם כאילו להשאיר את התהליך די בפני עצמו, רק אולי טיפה לעזור לו או לקדם דברים.
ללות סיכויים.
בדיוק, ויש את הדבר מעבר לזה, שזה אצלנו הרבה נשים בטיפולי פוריות, זה לא מסתפק, והן כן צריכות להגיע לשלווה, שזה בעצם ה-IVF, או הפריית מבחינה.
כן.
שזה גם מה שאתם עשיתם.
נכון. עשינו את זה, אני חושבת, כמעט שנתיים, וזה פשוט לא עבד בכלל. לא נקלטתי באף אחת מהפעמים, כאילו יש הרבה סיפורים שבאמת נקלטים, אבל זה לא צולח בסופו של דבר, ולא נקלטתי בכלל, וניסינו עוד פעם ועוד פעם, גם הייתי בתהליך מאוד מאוד אינטנסיבי, לא עשיתי הפסקות, ועשיתי שאיבות ביציות. אני לא יודעת כמה צריך להסביר.
אז בואו רק נגיד בקצרה שבעצם התהליך של ה-IVF הוא בעצם אומרים, רגע, אנחנו רוצים עכשיו לעקוף את כל המערכת וליצור עובר, שאת העובר המוכן נשתיל בתוך הרחם של האישה. האמת, החלק הסופי הוא סך הכל נחשב החלק הקל בתהליך, אבל החלק של להכין את העוברים אומרים, אוקיי, אם בעצם אנחנו דורשים בעצם להכין עובר, אנחנו צריכים ביצית. אז תהליך השגת הביצית היא בעצם על ידי הרדמה כללית, שבה שואבים עם מחט דרך הנרתיק את הביצית המוכנה. אומרים, רגע, זה תהליך שחבל שאישה תעבור אותו כל חודש מחדש. אז אם אנחנו כבר עושים את זה, בואו ניתן לאישה הרבה הורמונים, כדי שבאותו שאיבה נשיג כמה שיותר ביציות. כי אנחנו יודעים שלא כל הביציות הם יתפתחו בצורה טובה, לא כיום הצליחו לקיים הפריה, גם אחרי שהם מקיימים הפריה, לא כל העוברים מצליחים לשרוד, להגיע לשלב שבו הם מוכנים להיות מוחזרים לרחם.
נכון.
אז לוקחים את הביציות, נותנים הרבה הורמונים, כדי בעצם לגרום להרבה ביוצים של הרבה זקיקים באותו זמן, כדי שבפעם אחת נוכל לשאוב, לא רוצה להגיד כמה שיותר, כי גם זה תורה שלמה של האם זה בסדר, הרבה ביציות ביחד או לא, אבל בגדול, הרבה יותר ביציות מאשר המצב הרגיל, כדי שיהיה לנו עם מה לעבוד, וגם אם דברים ילכו לאיבוד ברקע, או בדרך עדיין נשאר עם מספיק כמות מסוימת של עוברים, שנוכל בעצם להחזיר לרחם, אם זה בפעם אחת, ואם זה בפעמים חוזרות. כשאת הביצית הזאת, צריכים לחבר איכשהו עם הזרע, מה שנעשה בדרך כלל בגוף האישה, קורה אחר כך במבחנה, שגם זה, יש שתי דרכים, או שפשוט שמים את הביצית זירונים, והם עושים את העבודה לבד, ולפעמים יש דבר שנקרא איקסי, שבה אומרים, אנחנו רוצים זרע אחד, ביצית אחת, מחברים את שניהם בתהליך קצת שונה.
אגב, אני לא יכולה להסביר לך כמה, יש לי כל כך הרבה ידע, כשלמדתי, כאילו כל האיקסי, כל הדברים האלה, אני יודעת איזה, את כל המושגים, וזה כאילו דברים שאתה לומד רק אם אתה בטיפולי פוריות. חברות שלי, אני חושבת שהן לא מבינות אפילו את הבייסיק ביוץ, ואיך הולכים כאילו, מה קורה בפנים, כאילו עושים את הדבר הרגיל וזה פשוט קורה, ואני מבינה כל כך לעומק, זה כאילו באמת, עשיתי בזה דוקטורט חד משמעית.
אני בטוח, כאילו,
זה מטורף.
נכון, ובאמת כאילו, כי גם רוצים לדעת, כאילו, אתה בתהליך, ויש כל כך הרבה שלבים, יש כל כך הרבה דברים.
גם אני חברה, כי אתה באמת צריך להבין. רגע, אז עשו לי איקסי לזה, או שזה היה בלי איקסי, ובדקו את הזה, ובדקו גנטי. כאילו, יש כל כך הרבה דברים שצריך להבין, כדי שזה באמת יעבוד.
נכון, ואני חושב שגם את, כמו שאני מכיר אותך, כאילו, אוהבת להיות על זה. כאילו, אוהבת להיות חלק מהתהליך, לא ברמת, טוב, תגידו לי באיזה שעה לבוא, איזה מתי להזריק, אלא כאילו, למה זה עושה את זה? למה זה ככה? ומה הדברים האלה?
אתה רומז שאני חופרת?
לא, אני רומז לזה שכאילו, יש אופי של נשים שהיו שמחות שלא יגידו למחל מה הדברים, כי האופי שלהם הם כזה, וצריך לראות שאם נשים רוצות יותר מעורבות, זה טוב לי להריב אותם, כי אז הם יותר on board בעצם לסיטואציה, וזה גורם יותר כאילו, לא down, כאילו של אז בואותי, אלא כשאני מבינה את זה, אז אני יותר כאילו יודעת למה חשוב להזריק בזמן, ואיך יש את כל התזמונים, וכאילו, זה עוזר לי אולי בתהליך עצמו,
כשאני יותר מבינה. אז כעניתי מאוד מגויסת ומאוד רתומה לתהליך, אבל באמת הוא, כמו שאמרתי, לא צלח. באמת היינו בזה שנתיים בערך. וגם עוד נקודה, בגלל, אני לא יודעת אם זה בגלל הגיל, כנראה שזה לא רק הגיל, כי דיברנו מקודם על זה, שלא הייתי כזאת מבוגרת, אבל לא הצליחו לשאוב ממני הרבה ביציות.
לא בכלל מבוגרת, צריך להגיד.
התחלתי בגיל 28, או 9, 28.
בכלל לא מבוגרת. כן. לא יודע אם המילה מבוגרת בכלל קשורה בגילים האלה.
לא, בסדר, אבל במונחי פוריות, זה נחשב לא צעירונת, זה לא השיא של הפוריות.
צעירונת?
צעירונת, אבל לא בשיא. ובכל אופן, אני לא הצליחו לשאוב לי הרבה ביציות, והרופא אמרו לי, כאילו, הרופא פוריות, אם היית קצת יותר צעירה, זה היה יותר קל. אז אני רציתי לבוא ולהגיד, שאם אתן כאילו חושבות פעמיים וזה, אז אולי תחשבו על לעשות את זה רגע קודם, אבל אז אתה אמרת לי, שכנראה שזה משהו נקודתי, נכון?
אז אי אפשר לדעת, כשאנחנו מדברים בעצם על מה שנקרא הרזרבה השחלתית, מה הסיכוי בעצם להראות, אז יש כמה פקטורים שהם משפיעים, אבל הגיל הוא באמת אחד הפקטורים הכי משפיעים על מה שנקרא הפוריות האמיתית של האישה. בשפה הרפואית זה בעצם הרזרבות השחלתיות. אנחנו מדברים בעצם על הפוריות של האישה, מהבחינה זה שהביצית יכולה להיות, להתפתח ולהיות עובר. אין הוא פקטור מאוד חד משמעי שיכולים להגיד זה מה שמדובר, ויש כל מיני מבחנים שיכולים לעזור, אם זה רמות של הורמונים מסוימים, ואם זה ספירת זקיקים שאנחנו יכולים לדעת, שיכולים לרמז עד כמה אישה פוריה. אבל עדיין הרבה פעמים הגיל הוא שהוא פקטור מאוד משמעותי. צריך להגיד שבסופו של דבר רוב אנשים מתחת לגיל 30, לא צפויה להם איזשהו בעיה ברזרבה השחלתית, אבל כן, אין, כמו שאתם יודעים, ברפואה אין 100%, ואי אפשר הרבה לדעת דברים, אבל כשאישה מוכנה, אז היא צריכה להיות על זה.
אבל אז אתה אומר, כשמתחילים להגיע לגיל 30, שווה לחשוב על אם לבדוק מה לא עובד, או לחילופין שימור פוריות, מה שעושים היום הרבה?
נכון. אז הנושא של שימור פוריות, באמת הוא התחיל בצורה מאוד חזקה בשנים האחרונות, כי אנשים בעצם הבינו שכאילו אין מה לעשות. אם אנחנו לא נכנסות להיריון בגילים יותר צעירים, אולי כשנגיע לשם, ואם זה יהיה בקלות, ילך בקלות. אבל אם פתאום תהיה בעיה, אז גם נכנס הפקטור של כמה הביציות טובות, ומה הרזרבה השלרתית. אנחנו לא רוצים להוסיף גם את הפקטור הזה על הבעיות האחרות, אם יש. אז באמת לפעמים שווה, אם אנחנו יודעים שאין תכנון להיריון בשנים הקרובות, לעשות איזשהם בדיקות, ואולי אפילו באמת לעשות את הדבר שנקרא שימור פוריות, או הקפאת ביציות, או הקפאת עוברים, תלוי בסטטוס שלך, ויש מישהו, אין מישהו, וכל הדברים האלה. אבל מה קרה בסוף עם ההיריון?
אז באמת היינו,
בסוף יש הפי אנדינג.
יש הפי
אנדינג. אמרנו בהתחלה שיש את
הארי. כן. הארי המתוק הזה שהוא בן שנה וחצי. אז מה שקרה זה שבאמת היינו בערך שנתיים ב-IVF, או אולי זה כולל ההזרעות, משהו כמו שנתיים בתהליך של הפוריות. וכמו שאמרתי, לא עשינו הפסקה, וזה היה לי מאוד אינטנסיבי. אבל כמו שאמרתי מקודם, אני כאילו אחת שעל זה, ואני כאילו לא יכולה לוותר, אני יודעת שאם אני חודש עכשיו לא עושה שאיבה או החזרה, זה חודש מבוזבז שעוד יותר דוחה לי את החלום הזה. וזה באמת חלום שלי מגיל מאוד מאוד צעיר, כאילו, תמיד חלמתי להיות אימא. וזה היה משהו שכאילו מאוד, כולם ידעו עליי, כאילו שאני ממש נולדתי להיות אימא, ותמיד אהבתי ילדים. וכאילו זה היה משבר מאוד מאוד גדול בשבילי, שזה היה לי מאוד מאוד קשה להיות אימא בעצמי, ושחברות שלי כבר התחילו להיות אימאות. אז באמת זה היה שנתיים מאוד אינטנסיביות, ובאיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, הייתה גם קורונה באמצע, בוא
שזה
באמת...
שזה בטח לא מוסיף לטיפולים, לא. לסטרס ולדברים האחרים.
בדיקות קורונה לפני שהולכים לשאיבה, וזה, זה באמת תקופה לא קלה, נחמד שזה עבר. אז החלטנו ללכת לבאמת טיול, לצאת לחופשה, כמו שהם אומרים, וזה ממש מעצבן. אמרנו, בוא נצא לחופשה. ותכננו איזה חופשה ממש כיפית, עם כל הדברים שאסור לעשות בטיפולי פוריות, כי אני ממש אמרתי לעצמי, באמת הייתי על זה, אז אני אכלתי נורא בריא, לא שתיתי אלכוהול, התרחקתי מאנשים שמעשנים, ברור שלא ישנתי עם עצמם, התרחקתי, כאילו ממש הייתי, לא אכלתי מאכלים, הייתה תקופה שלא אכלתי אפילו ירקות וגבינות בחוץ, כי פחדתי, כי אולי איכשהו זה משפיע על הסיכוי. אז עשינו בזה, באמת, את כל מה שיכולנו, הלכנו למקום עם מעיונות חמים כאלה, שאומרים שכדאי להימנע כשרוצים להיכנס להיריון או בהיריון. אכלתי מלא גבינות מותחות, שתיתי מלא 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 אלכוהול, מלא יין, היינו בצרפת ובשוויץ. באמת, כל מה, ביצים אלומות, כל מה שאסור, עשינו. כי אמרנו, טוב, סוף סוף חודש אחד של הפסקה, בוא כאילו נוציא את הכל, ואז כשנחזור אני אבוא כאילו עם אנרגיות וכזה, עם המיכל מלא. ומה שקרה זה שאחרי ההפסקה הזאת גם החלטנו להחליף רופא פוריות, הגענו לרופא פוריות יום אחרי שנחתנו, הוא בדק אותי וזה, נתן באמת איזשהו פרוטוקול חדש, קצת שונה, קצת יותר חדשני ממה שהיה עד כה, כי אמרו באמת שאולי החצוצרות שלי באמת חסומות, אולי שם נוזלים, אולי צריך... כמה רופאים אמרו שכנראה שצריך לקרות אותם, אבל הרופא הזה אמר, רגע לפני שנקרות את החצוצרות, ניתן אולי סטרואידים תוך כדי, אולי זה יעזור להיקלט. הוא בדק לי את הרחם, הוא אמר, טוב, כן, רואים שאת ממש צריכה לקבל מחזור, באמת הייתי צריכה לקבל, ואז הוא אמר בצחוק, או שאת בהיריון. עכשיו, צחקנו שם בטירוף, כי כאילו, אתה צוחק עליי, כאילו, הריון, שנתיים של טיפולים, ועוד לפני זה, כאילו, על מה אתה מדבר? אני לא נקלטתי פעם אחת עם כל הטיפולים האלה, אז איזה הריון? אבל כן, אחרי זה חזרנו הביתה עם כל המרשמים, עוד לא קניתי את המרשמים, זה מאוד מאוד יקר, צריך להגיד את הדברים האלה, אמרתי, טוב, רגע, לא יודעת, משהו עצר בי את זה, ואמרתי, נקנה ביום שישי, כשאני אקבל מחזור. בחמישי בלילה, לא יודעת למה החלטתי לעשות בדיקת הריון בבית, שהייתה לי מלפני איזה שנתיים. באמצע לילה קמתי, לא הצלחתי לישון, עשיתי את הבדיקת הריון, ופתאום הייתה חיובית. בחודש הזה, שלא היינו בטיפולים.
אז את אומרת שהדודות כן צודקות כשהן אמורות...
הן לא צודקות בשום פנים ואופן, אבל איכשהו זה קרה, אני לא יודעת להסביר את זה, באמת. אבל זה פשוט קרה.
את יודעת שזה מזכיר שני דברים. אחד, יש הרבה זוגות שהם כן נכנסים להיריון בטיפולי פוריות, אבל אז יש ילד, ואומרים, רגע, נדחה את ההיריון הבא, ונדחה את הטיפול הבא, אבל בעצם כן... בזמן שהם כאילו לא באמת מנסים,
שמעתי
כי הם לא
גם.
בטיפולי פוריות, הילד הבא כבר, גם אם הראשון הוא אחרי טיפולי פוריות, לפעמים ההריונות הבאים הם לא. ככל שכן בסוף יש איזשהו משהו במערכת שכאילו, שהוא שונה, וזה באמת, יש הרבה יותר, מה שנקרא, לא מוסבר ממה שאנחנו חושבים. למרות שאנחנו חושבים שזה הפקטור הזה, או לא חושבים שזה הפקטור הזה, כאן יש הרבה דברים שהם לא מוסברים יותר. וזה גם צריך להגיד שאנחנו צריכים גם להיזהר בקטלוג הזה של הכל, אנחנו אוהבים לעשות הכל בקטלוג אחד, זה בטוח זה, זה בטוח זה. כנראה שיש פה שילוב של הרבה דברים, ויכול להיות שכן, נכון. אנחנו צריכים כאילו טיפה יותר לקחת מרחק, ולפעמים באמת, אולי ההפסקות האלה הן כן הפסקות טובות, כאילו נכון. של הניטרול, של המחשבה, נכון. של הדברים האחרים.
ועוד משהו, היה איזה משפט שאחד מהרופאים אמר לי, שאני כאילו, כשהוא אמר לי את זה, הייתי, אמרתי, על מה הוא מדבר? אבל הוא אמר משהו, שזה מאוד נפוץ, אגב, אני לא יודעת איך לא שמעתי את זה עד אותו יום, שרפואה זה לא מדע מדויק. וזה ממש נכון, כאילו, אני בראש שלי לא יכולה להיכנס להיריון. כאילו, אין לנו מה להישמר, כאילו, בעתיד, כאילו, בזבזנו כל כך הרבה כסף על אמצעי מניעה, כאילו, בראש שלי, אין, אנחנו לא יכולים להיכנס. ועובדה, כן נכנסנו טבעי בסופו של דבר.
נכון, אז א', גם אנחנו בתור רופאים תמיד יודעים שרופאה זה לא מדע מדויק, ולדעתי, זה אחד הסיבות שאנחנו בתחום הזה. כי אם היינו רק אוהבים מתמטיקה או פיזיקה, יכול להיות שהיינו עושים תחום אחר. אבל התחום הזה הוא תחום של אנשים, הוא תחום של המחשבות של הזוגות, וכל זוג או כל אישה שמגיעה בעצם גם לליווי הריון, אז זה משהו אחר, ולא כל מחלה או כל סיבוך בהיריון, אנחנו יודעים בדיוק מה הסיבה שלו ואיך הוא קורה. וזה חלק מה שכיף במקצוע שלנו, שהוא כאילו, הוא מאוד מאוד מגוון, למרות שיש בו אולי סל מסוים של מחלות, זה יכול להתבטא בצורה שונה, או בצורה טיפה שונה במקומות אחרים, וזה היופי של לדעת להתאים גם את הטיפול, וגם את הגישה, וגם את הבדיקות, לכל אחד מה שהוא רוצה, חלק רוצה לעשות יותר בדיקות, חלק רוצה לעשות פחות בדיקות, וגם בהיריון, כשצריכים לדבר עכשיו קצת על הריון אחרי טיפולי פוריות, נכון שאצלכם זה הריון ספונטני, אבל הרבה נשים נכנסות להיריון אחרי טיפולים ואומרים, אוקיי, בית החיריון שלי הוא הריון שהוא יהיה מאוד מאוד מסובך. למה? כי הדרך הייתה כל כך קשה.
כן.
אז כאילו, טוב, הדרך כל כך קשה, אני בהיריון, אני ממשיכה עם הקשיים, כי אני רגילה...
אני יכולה להזדהות.
כי אני רגילה שלי קשה. כן. אני אומר, רגילה שהדברים באים לי בקושי, אז מה קורה עכשיו? אז צריך לדעת שלפחות מבחינה רפואית, אמנם טיפולי פוריות או הריון אחרי IVF, הוא כן עכשיו הריון שהוא קצת יותר בסיכון, כי יש מחקרים שונים שחלקם מראים כן עלייה בסיכון לכל מיני סיבוכים שקשורים להיריון, כשהוא הושג אחרי IVF, לדוגמה, אם זה יש יותר תאומים, הריון מרובה עוברים.
בגלל ההורמונים?
בגלל ההורמונים, בגלל שלפעמים מחזירים יותר מעובר אחד, כי אומרים, טוב, אף פעם לא נכנס, היא לא אף פעם לא נקלטה, בואו ניתן לה קצת יותר צ'אנס בכל מחזור. לפעמים נכנסים טיפולי פוריות, ואחר כך יש לנו תאומים, הריון מרובה עוברים. לפעמים יש קצת יותר מחלות של לחץ דם, מחלות שקשורות לעוברים קטנים, לפעמים יותר סכרת. צריך לדעת שגם המחקרים האלה, לא כולם הם מחקרים מושלמים.
כן, גם בהריונות רגילים יש את כל הדברים האלה שמנית עכשיו.
אז הרבה פעמים כשמשווים את זה להריונות שנקרא זה ספונטנים, לעומת הריון אחרי טיפולים, אז יש מחקרים שאומרים שכן יש עלייה בכל מיני סיבוכים, ולכן כן חשוב לעשות איזשהו מעקב אחרי טיפולי פוריות, בגדול מעקב אולי על כמה דברים קצת יותר בצורה משמעותית. אבל, וזה האבל הגדול שצריכים לזכור, שגם במחקרים האלה, כמה שלא מנסים במחקרים הנורים מתקננים לכל מיני פקטורים, צריך לזכור שיכול להיות שבכלל זה לא הטיפול פוריות בפני עצמו שגרם לבעיה, או לסיבוך בהיריון בהמשך. יכול להיות שזה קשור לפקטור אחרים, לדוגמה, הסיבה שאולי המחזורים לא היו סדירים, היה קשור בעצם לבעיה שאולי קשורה גם לסכרת. יכול להיות שהגיל, שהסיבה שאישה צריכה טיפולי פוריות או IVF, זה בגלל שהגיל יותר מבוגר, וגם זה בפני עצמו יכול להוביל לדברים אחרים. ולכן, סך הכל אנחנו אומרים שהיריון אחרי טיפולי פוריות, זה היריון שהוא סך הכל אמור להיות בריא, והכל אמור להיות בסדר, והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על כמה דברים, ואנחנו יודעים, לקחת את זה לנגד עינינו, ולחשוב על למה האישה היה לה בעיה להיכנס להיריון, ואיך זה אולי יכול להמשיך בהמשך בהיריון, אבל רוב ההיריונות יהיו בסדר, יהיו בריאים, והכל יעבור בהם.
אני מניחה שגם האישה או הזוג, אחרי טיפולי פוריות, כאילו, כמו שאנחנו היינו, הם יכולים להיות מאוד חרדים. זאת אומרת, זה גם איזשהו פקטור, כאילו, אני גם יכולה להגיד, אוקיי, אני רוצה עכשיו להגיע לרופא שלי כל שבוע. אני רוצה לוודא שהכל טוב, להיות עם יד על הדופק.
נכון, אז באמת, זוגות שהיו עד עכשיו עם יד על הדופק, וידעו כל יום, אני מזריקה את זה, מזריקה את זה שם, גם את הדברים האלה, עד שהשגנו את זה, אז בוא, אי אפשר, אני הרי רגילה להיות במעקבים כל כך הרבה זמן, אז למה עכשיו אני פתאום משחררת, כבר השגתי את ההיריון,
אתה יודע איזה מטורף זה שפתאום יש לי חודש שלם, או היו, יש חודשיים שלמים בהיריון שאין בהם שום בדיקה. כאילו, איך זה הגיוני? לא עושים לי סקירה, לא עושים לי חלבון, כאילו, זה מטורף בעיניי, כי באמת אני רגילה להיבדק יום כן, יום לא. זאת הרמה בטיפולי פוריות. אז כן, יש את החרדה, והייתי רוצה, אני בטוחה שיש עוד זוגות כמוני,
בטוח,
עוד נשים כמוני, שרוצות באמת יותר כאילו להיות על זה, אז יש גם את הרצון של האישה שמשפיע בטח.
נכון, גם הצד שאנחנו צריכים להתאים את זה. יש נשים שהן באמת יותר רוצות את הבדיקות הנוספות, וזה יותר מרגיע אותן. ואני אומר שאם אישה באה לחמש דקות לאולטרסאונד, אחרי כל מה שהיא עברה, או סתם כי זה מה שעכשיו הכי מטריד אותה, בטח בשלבים המוקדמים שלא מרגישים תנועות, שאתה לא יודע בכלל מה קורה, פתאום הם מרגישים, יש בחילה, אין בחילה, זה עבר, זה לא עבר.
זה ממש כל מה שעבר לי בראש בהיריון, מה שאתה אומר.
שעה היא מרגישה טוב, היא כבר חוששת שקרה משהו להיריון. אז אם אנחנו יכולים, באמת, בצורה הכי פשוטה, ובישראל אין דבר יותר פשוט מלעשות אולטרסאונד, לעשות רגע אולטרסאונד, ואישה נרגעת לכל הסופה, שלדעתי, זה אולי המעט שאנחנו יכולים לעזור בתהליך גם הנפשי. יכול להיות שלא צריך באמת מבחינה רפואית את האולטרסאונד הזה. אבל אם חמש דקות רואים ונרגעים לסופש, נראה לי שעשינו את שלנו לסוף שבוע הזה.
ממש, מדהים. וזה נחוץ בעיניי, לנשים אחרי טיפולים, או לנשים שבאמת היו עם הרבה קשיים, או שיש להם איזושהי בעיה רפואית, אני לא יודעת. אבל בשבילי זה היה ממש, ממש נחוץ, כאילו גם ההרגעה אפילו של הרופא, שונות הרופא זה אתה, שאתה עומד מולי ואומר לי, הכל בסדר, כאילו בואי ניפגש שוב בקרוב, זה גם היה חשוב, כי זה באמת לא מובן מאליו, זה לאף אחד לא מובן מאליו הריון, והתפתחות של הריון, זה באמת נס לכולם. אבל אני חושבת שלנשים אחרי טיפולי פוריות קצת יותר.
אני מסכים, שבאמת צריך להיות קשובים לסיפורים, וצריך לדעת שלפעמים דברים שלנו נראים קטנים, כאילו מהצד השני, מהצד של המטופלות, זה יכול לעשות שינוי גדול, ואז למה לא? בטח דברים שהם בטוחים, אנחנו יודעים שאולטרסאונד זה בדיקה בטוחה, אין בה קרינה ואין בה דברים מסוכנים, אנחנו עושים אותה הרבה, ואנחנו יודעים שיש לה, באמת עושים אותה מאוד בקלות, אפשר לעשות גם בדיקות מהבטן הרבה פעמים, שזה בכלל כאילו חוסך הרבה דברים, יותר קל, ואם זה גורם לאישה מהצד השני, למטופלת, להרגיש בצורה יותר טובה, אז אני חושב שאין סיבה לחשוב פעמיים.
מסכימה.
כשאת חושבת על הטיפולי פוריות ועל מה שעוברים מסביב, מה נראה לך מאוד קריטי, כאילו, אפילו לא מהצד הרפואי, מהצד של הסביבה, מה יכול להיות חשוב?
כן, אז מלבד באמת רופא מקצועי, שזה מאוד מאוד חשוב, ואחד שאני סומכת עליו ונעים לי איתו, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה באמת המערכת תמיכה. ומערכת תמיכה יכולה להיות מהבית, אבל אני חייבת להגיד בניסיון שלי, שמערכת תמיכה של נשים אחרות שמתמודדות עם טיפולי פוריות, זה באמת הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. זה הדבר שהכי עזר לי, גם לשמוע מהניסיון שלהם, אבל גם אפילו מקום שמבינים אותי, שכאילו אני לא צריכה להסביר מה קורה בהרדמה, מה קורה כשאני מתעוררת, שאני מחכה לבדיקת בטא. כאילו בדיקת בטא, רוב הנשים לא יודעות מה זה בדיקת בטא, לפני שהן נכנסות לתוך זה. ואני רוצה להגיד שזה מאוד 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 עזר לי, גם יש כל מיני קבוצות וכל מיני, אני אפילו בעצמי אחרי שילדתי את ארי, פתחתי קבוצה כזאת, מין קבוצת תמיכה כזאת, פשוט כאן יודעת כמה משמעותי זה היה לי. וזה מאוד מאוד עוזר שיש נשים שאפשר גם להזדהות איתם, וגם לקבל מהן טיפים ועזרה ותמיכה, ואני חושבת שזה ממש עושה הבדל גדול.
וגם כמו שאת אומרת, כאילו, יש הרבה דברים שאת, אין לך כוח להסביר,
בדיוק.
להסביר את המושגים. את רוצה, מישהי שמבינה את המושגים, מבינה את מה שזה היה,
ועכשיו
יכולה לעזור לך.
מבינה בקטע הרגשי, כאילו שאני לא צריכה עכשיו להגיד לה, כן, היה לי מאוד מאוד קשה רגשית, כשככה וככה. לא, אנחנו מבינות אחת השנייה, ועד היום אני מרגישה מן אחווה כזאת. כאילו אני חושבת שיש את זה, גם כשהיינו בטיפולים, כאילו ממש בבית חולים, כאילו כשיש נשים לידי, וזה ממש כאילו ערבות אחת לשנייה, זה כאילו סוג של אחווה כזאת.
זה נהדר לדעתי. כאילו, ואני חושב שכל דבר שיכול לעזור בדברים האלה, אז ממש, צריך לקחת את זה בשתי ידיים, ומי שיכולה לסייע גם מהכיוון השני, וגם הבוגרות, נקרא לכם הבוגרות.
אני בוגרת.
בדיוק, בוגרות הטיפולים, שיבואו ויעזרו לצעירות.
חד משמעית, ואני כאן, אם מי שצריכה אותי.
יובל, ממש תודה שבאת, ואני חושב שזה היה מאוד חשוב שדיברנו על הדברים האלה, שנשים יבינו גם את ההליכים, אולי נשים עכשיו יותר יודעות את המושגים, ומה צפוי בבירורים ומה הסיבות, אבל גם יראו כאילו את התהליכים שנשים עוברות מהצד השני, את הצד האמיתי בעצם של הטיפולים.
כן, תודה רבה שאירחת אותי, היה ממש כיף. וכן, אני מקווה שעזרנו לנשים בטיפולי פוריות, או כאלה שיש להם קצת פחות תקווה כרגע, כמו שלי היה בזמנו, שתדעו שבסופו של דבר יש הריון, ויש תינוק, וזה יקרה לכם.
מעולה. אז מסר אופטימי לסיום.
כן.
תודה.
תודה.